שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת זבחים באתר סיני. היום הלימוד יהיה ארוך במיוחד, אנחנו מתחילים בכ"ח עמוד א' בנקודותיים למטה ונלמד עד כ"ט עמוד ב' באמצע במשנה, והלימוד היום יהיה 20 דקות. אתמול התחלנו לעסוק בנושא של מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כלומר שכשהוא עושה את אחת מארבע עבודות, הוא חושב שאת הזריקה של הדם או הכתרת האימורים על המזבח או אכילת הבשר, הוא יעשה חוץ לזמנו או חוץ למקומו, כלומר חוץ לזמן שמותר או חוץ למקום שמותר. עצם המחשבה הזאת פוסלת את הקורבן, ואם זה מחשבת חוץ לזמנו, אז גם מי שאוכל את הבשר של הקורבן חייב קרת. זה הדין שראינו אתמול במשנה. אתמול בגמרה התעסקנו במקרה ספציפי של האור של העלייה, היום נחזור ליסוד של הדברים ונראה את המקור לשני הפסולים האלו, כשנצטרך למצוא מקור לעצם הפסול ומקור לזה שבחוץ לזמנו יש קרת ובחוץ למקומו אין קרת. לפני שנראה את הדעות בגמרה, נראה קודם את הפסוקים שמהם אנחנו הולכים ללמוד. מדובר בשתי פרשיות מאוד דומות, אחת בצו ואחת בקדושים. בפשט, שתי הפרשיות עוסקות באיסור נותר של קורבן שלמים. כלומר, בקורבן שלמים צריך לאכול את הבשר ביום של ההקרבה, בלילה שאחרי וביום שלמחרת. כל מה שנותר אחרי הזמן הזה צריך לשרוף אותו, ואם מישהו אוכל אותו עובר על איסור. עכשיו, כאמור, שתי פרשיות שומרות את אותו דין, נקרא את הפרשיות ואז נאמר מה חזל דרשו מזה. פרשייה אחת זה בפרשת צו, כתוב שם וימנה דורו נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחורת, כלומר ישומיים לאכול, והנותר ממנו יאכל, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף, זה כבר איסור נותר. אחרי זה כתוב מה קורה אם הוא בכל זאת אכל, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. זה בפרשת צו. בפרשת קדושים זה מאוד דומה, וכי תסבחו זבח שלמים להשם לרצונכם תסבחוהו, ביום זבחכם יאכל וממחורת, יש יומיים לאכול כאמור, והנותר עד יום השלישי באש יישרף, ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש השם חילל ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז בשתי הפרשיות כתוב שצריך לאכול תוך יומיים ושמה שנשאר צריך לשרוף, ובשתי הפרשיות גם כתוב שאם הוא אוכל את זה ביום השלישי זה פיגול וזה לא ירצה, ומי שעושה את זה אבונו יישא. עכשיו, מה בכל זאת ההבדל בין שתי הפרשיות? יש שני הבדלים. בפרשייה הראשונה כתוב לא יחשב, בפרשייה השנייה כתוב גם העונש ונחרטה הנפש ההיא, כלומר עונש קרת. והגמרא אומרת שכיוון שבשתי הפרשיות כתוב נשיאת אבון, בראשונה כתוב אבונת יישא, בשנייה כתוב אבונו יישא, אז עושים גזרה שווה שכמו שבפרשייה השנייה מדובר בקרת, אז גם בראשונה מדובר בקרת. אז אלה שתי הפרשיות שמהם נלמד, ובפשט כאמור מדובר באדם שאוכל בפועל את הבשר אחרי היום השני, אבל חזל דרשו את הפסוקים ואמרו שהחצי השני, כלומר מי ואם האכול יאכל, לא מדבר על אכילה בפועל אחרי הזמן, אלא מדבר על מחשבה לאכול אחרי הזמן, וזה בעצם באופן כללי המקור שלנו למחשבה חוץ לזמנו, אבל זה כאמור רק באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים. עכשיו נחלק את הדיון שלנו על המקור לשני שלבים. בשלב הראשון, שזה ייקח בערך עד השליש העליון של כ"ט עמוד א', אנחנו נראה בדיוק מאיזה פסוק לומדים כל אחד מהפסולים ומאיפה יודעים שהקרת זה דווקא בחוץ לזמנו. בשלב השני, שמבחינה רעיונית הוא בעצם השלב הראשון, נוכיח שהפסוק לא עוסק במה שלכאורה נראה הפשט, כלומר במי שאוכל בפועל אחרי הזמן, אלא עוסק בפסול של מחשבה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון של מאיזה פסוק לומדים איזה פסול, כשכאמור בשלב הזה לא ניכנס לשאלה איך אתה יודע שהפסוק הזה מדבר על מחשבה ולא כמו שהפשט שזה איסור נותר, את זה אנחנו משאירים לשלב השני של הסוגיה. אז מאיזה פסוק לומדים איזה פסול? בעניין הזה הגמרא מביאה שלוש דעות, אבל באמת מדובר בשתי דעות, כי בהתחלה הגמרא מביאה את רבא, הגמרא מקשה עליה ואז מביאה את שיטת אביי, אחר כך הגמרא מקשה ודוחה גם את אביי, ואז בסוף כ"ח עמוד ב' מביאים את רבא שהוא בעצם סובר בדיוק כמו רבא, אלא שהוא עונה על הקושייה ששאלו על רבא. אז ממילא כאן אנחנו נחלק את זה לשתי דעות, נתחיל עם רבא ונשלים את זה עם רבא, ואז רק אחרי זה נראה את אביי. עכשיו רק נקדים שההבדל בין שתי הדעות זה שלפי הדעה הראשונה, כלומר רבא ורבא לומדים הכל מפרשת צו, לפי הדעה השנייה, כלומר אביי, לומדים את זה גם מצו וגם מקדושים. אז אנחנו כאמור מתחילים בדעה הראשונה שזה של רבא. רבא אומר שהפרשייה השנייה, כלומר בקדושים, לא עוסקת בכלל בנושא של פסולי מחשבה, אלא באיסור נותר ממש, ואת שני פסולי המחשבה לומדים מהפרשייה הראשונה, כלומר מצו. איך הוא עושה את זה? הוא מפצל את הפסוק לשני חלקים. את מחשבת חוץ לזמנו הוא לומד מ"ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי", וכאמור לא מדובר על מי שאוכל בפועל אלא על מי שחשב לאכול ביום השלישי. זה הפסול של חוץ לזמנו, וממה שכתוב בהמשך "פיגול יהיה", שזה מיותר, מזה הוא לומד את הפסול של חוץ למקומו. אז את שני הפסולים הוא לומד מאותו פסוק, ואז מה שכתוב בהמשך, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה, שכאמור למדנו בגזרה שווה מהפרשייה בקדושים שמדובר בקרת, העונש הזה מוסף על הפסול הראשון, כלומר חוץ לזמנו, ולא על הפסול השני, כלומר חוץ למקומו. זה המקור של רבה, ועל מקשה הגמרא, איך אתה יודע שהעונש זה דווקא על הפסול הראשון ולא על הפסול השני? אמנם נכון שיש סברה לומר שזה על הראשון, כי בזה התורה פתחה, אבל גם יש סברה לומר שזה על השני, כי הוא צמוד לשני הרי. זאת הסיבה שבגללה הגמרא דחתה את רבה והביאה את הבעיה, אבל אנחנו כאמור נדלג על הבעיה ונקפוץ לרבה בשליש התחתון של עמוד ב', שהוא בעצם עונה על השאלה שעכשיו שאלנו על רבה. עכשיו, לפני שרבה עונה על השאלה, הוא קודם דורש את שאר החלקים בפסוק, אנחנו כרגע לא נקרא את זה, נקרא את זה בהמשך. איך הוא עונה על השאלה, מניין שהעונש זה דווקא בחוץ לזמנו ולא בחוץ למקומו? אומר רבה בשורה הרביעית בכ"ט עמוד א', גם את זה אנחנו לומדים בגזרה שווה מהפרשייה בקדושים. הרי לפי השיטה של רבה ורבה, הפרשייה בצו מדברת על פסולי המחשבה, וממילא הפרשייה בקדושים מדברת על איסור נוטה רגיל. וכאמור, בשתי הפרשיות כתוב עבונה טיסה, ולמדנו שכמו שבשנייה מדובר בקרת, גם בראשונה מדובר בקרת. אז אומר רבה, מהגזרה שווה הזאת, אני לומד עוד משהו, שהקרת בפרשייה הראשונה מתייחס לאיסור שהוא דומה לאיסור של הפרשייה השנייה. אז כיוון שהאיסור שלו מתייחס העונש בפרשייה השנייה זה איסור נותר, אז ממילא חייבים לומר שגם העונש בפרשייה הראשונה מתייחס לחוץ לזמנו ולא לחוץ למקומו, כי חוץ לזמנו דומה לאיסור נותר, וחוץ למקומו לא דומה לאיסור נותר. במה פסול מחשבת חוץ לזמנו דומה לאיסור נותר? הוא דומה בשני דברים. דבר אחד זה ששניהם קשורים לזמן, כלומר שעובר הזמן, ודבר שני זה ששני הפסולים האלו שייכים גם בבמות, כלומר לא רק במקדש, אלא גם בזמן שהיה מותר להקריב בבמות, מה שאין כן מחשבת חוץ למקומו שלא שייכת בבמות, כי בבמות אין בעצם מקום. אז זה היה המקור של רב, המניין שהאיסור קראת בפרשייה הראשונה, כלומר בצו, עוסק דווקא בחוץ לזמנו ולא בחוץ למקומו. וזה הגענו לשורה החמישית בכ"ט עמוד א', סיימנו את עיקר הדיון בדעה של רבה ורבה, ועכשיו נחזור אחורה לכ"ח עמוד א', שלוש שורות מלמטה, ונראה את הדעה השנייה שזה דעת הבעיה. הבעיה כאמור אומר שלומדים את זה משתי הפרשיות, כלומר הפסוק בשתי הפרשיות שכתוב ואם האכול יאכל וכולי ביום השלישי, לא מדבר על אכילה בפועל אחרי הזמן, אלא על מחשבת אכילה וזה פוסל את הקורבן. עכשיו, כיוון שזה כתוב כבר בפרשייה הראשונה, למה זה כתוב עוד פעם בפרשייה השנייה? אז משתמשים בכלל של אם אינו עניין לגופות, נהו עניין לעניין אחר. כלומר, כיוון שלא צריך את הלימוד הזה בשביל חוץ לזמנו, כי זה כבר כתוב, אז לומדים מכאן דבר דומה שזה חוץ למקומו. אז זה המקור לפי הבאי לשני הפסולים, שני הפסוקים של ואם האכול יאכל שבשתי הפרשיות. עכשיו, מה לגבי העונש? אז כאמור, בפרשייה השנייה יש עונש קראת, אבל נשים לב שזה בא פסוק אחרי ואם האכול יאכל. כלומר, ואם האכול יאכל זה פרק י"ט פסוק ז', וזה מתייחס כאמור לפי הבעיה למחשבת חוץ למקומו. פסוק אחרי זה בפסוק ח' כתוב, ואוכליו אבונו יישא וכולי ונחרטה הנפש ההיא. ממילא, גם לפי הבעיה, הפסוק של העונש לא מתייחס למה שכתוב בפסוק לפני זה על מחשבת חוץ למקומו, אלא הוא מתייחס לנושא הכללי של הפרשייה, שזה איסור נותר, כך שיוצא שבמחשבת חוץ למקומו אין קראת, כי לזה הקראת לא מתייחס, ולגבי מחשבת חוץ לזמנו, כאן העונש כן כתוב באותו פסוק, ועושים גזרה שווה לאיסור נותר, ואומרים שגם במחשבת חוץ לזמנו יש איסור קראת. אז כך יצא לנו שלמרות שהקראת כתוב בפרשייה השנייה, דווקא בחוץ למקומו אין קראת, ובחוץ לזמנו, שזה בפרשייה הראשונה, יש איסור קראת. עד כאן המקור של הבעיה, ועל זה עכשיו נראה שתי שאלות. השאלה הראשונה היא בשורה השלישית בכ"ח עמוד ב', והיא לגבי העונש. הגמרא שואלת על מה שהרגע אמרנו בפרשייה השנייה, והיא שואלת למה אתה מניח שהקראת מתייחס לנותר ולא למחשבת חוץ למקומו. ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, את הראשונה היא דוחה, את השנייה לא. התשובה הראשונה היא, כיוון שאמרנו שיש גזרה שווה בין שתי הפרשיות, שכמו שבשנייה מדובר בקראת, אז גם בראשונה מדובר בקראת, אז סביר שהגזרה השווה הזאת נעשית בין שני תחומים דומים. ממילא, כיוון שהפרשייה השנייה עוסקת בשני תחומים, גם איסור נותר וגם מחשבת חוץ למקומו, אנחנו צריכים לבחור ביניהם איזה מהם יותר דומה לנושא של הפרשייה הראשונה, שזה מחשבת חוץ לזמנו, וכך נדע לאיזה מהנושאים בפרשייה השנייה העונש קראת מתייחס. ממילא אומרת הגמרא, כמו שגם ראינו מקודם ברבה, שיש דמיון בין מחשבת חוץ לזמנו לבין איסור נותר, ששניהם קשורים לזמן ושניהם אסורים גם בבמות. ממילא סביר שאיסור הקראת בפרשייה השנייה מתייחס לאיסור נותר ולא למחשבת חוץ למקומו. אבל את זה דוחה הגמרא ואומרת נכון שיש דמיון בין איסור נותר לבין מחשבת חוץ לזמנו, אבל גם יש עוד יותר דמיון בין מחשבת חוץ למקומו לבין מחשבת חוץ לזמנו. וממילא לפי ההיגיון הזה צריך לומר שאיסור הקראת בפרשייה השנייה דווקא מתייחס לחוץ למקומו ולא לאיסור נותר. במה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו דומים? הם דומים בארבעה דברים שראשי התיבות שלהם זה מקדש, המם זה מחשבה, כלומר שני פסולים של המחשבה, קוף זה קצת, כלומר בשניהם גם אם הוא חושב רק על חלק מהבהמה זה פוסל את כל שאר הבהמה, לעומת זאת בנותר רק מה שנותר נאסר, הדלת זה דם, כלומר שבשניהם הפסול הוא בעבודות הדם, והשין זה המילה השלישי שמופיעה בשני הפסוקים של שני הפסולים האלו, שבשניהם המילה הזאת מיותרת ולומדים ממנה דין, תראו רש"י איזה דין. ממילא, כיוון שגם איסור נותר וגם מחשבת חוץ למקומו, שניהם דומים למחשבת חוץ לזמנו, אין לנו סיבה לומר שאיסור הכרת מתייחס דווקא לאיסור נותר ולא למחשבת חוץ למקומו. אז בזה דחינו את התשובה הראשונה לשאלה הראשונה על המקור של הבעיה. התשובה השנייה זה של רבי יוחנן, והוא לומד את זה מהקש. הוא אומר שאצלנו בפסוק של העונש כתוב קודש, כי את קודש השם חילל, וגם באיסור נותר בשמות כפתת כתוב ושרפת את הנותר וכולי, לא יאכל כי קודש הוא, אז הוא לומד גזרה שווה שגם אצלנו העונש מתייחס לאיסור נותר ולא לפסול חוץ למקומו. אז זה היה התירוץ השני וזה התקבל. אז ענינו לשאלה הראשונה על הבעיה ששאלנו מניין שהעונש בפרשייה השנייה מתייחס לאיסור נותר ולא למחשבת חוץ למקומו. השאלה השנייה מופיעה ממש באמצע כ"ח עמוד ב' והיא לא שואלת ישירות על העונש אלא על עצם הדינים, אבל יוצא ממנה גם כן שאלה על העונש. השאלה היא מאיפה לנו שדווקא הפרשייה הראשונה עוסקת בחוץ לזמנו והשנייה בחוץ למקומו. אולי נהפוך ונאמר שהפרשייה הראשונה עוסקת בחוץ למקומו ודווקא שם יש קראת, והפרשייה השנייה עוסקת בחוץ לזמנו ובה לא יהיה קראת. זאת השאלה השנייה על הבעיה, והגמרא מנסה לענות על זה, אבל נדחה את הניסיון. הניסיון לענות זה שכמו שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים שהנושא של העונש בפרשייה השנייה יהיה דומה לפרשייה הראשונה. וממילא, כיוון שהכרת בפרשייה השנייה כתוב לגבי נותר, אז סביר שהפרשייה הראשונה עוסקת בחוץ לזמנו ולא בחוץ למקומו, כי הרי חוץ לזמנו דומה לנותר, חוץ למקומו בכלל לא דומה לנותר. זה הניסיון להסביר למה חייבים לומר שהפרשייה הראשונה היא זאת שעוסקת בחוץ לזמנו, אבל את זה דוחה הגמרא שזה לא הגיוני. כי הרי מה יש לנו כאן? יש לנו שני פסוקים של ואם האכול יאכל, אחד לגבי חוץ לזמנו ואחד לחוץ למקומו, ולא ברור לנו איזה, וצמוד לפסוק השני יש לנו את איסור נותר שברור לנו שהוא דומה לחוץ לזמנו. עכשיו לפי הבעיה יוצא ששני הדומים רחוקים זה מזה, כי הפרשייה הראשונה עוסקת בחוץ לזמנו, ורק בשנייה יש לנו את איסור נותר, ומה שמקשר ביניהם זה הגזרה שווה. אבל אומרת הגמרא, אם כבר הם דומים, היה הרבה יותר רגיוני לשים אותם ביחד, ושמה שיקשר ביניהם זה לא רק גזרה שווה, אלא ממש הסמיכות. כלומר, שנאמר שהפרשייה השנייה היא זאת שעוסקת בחוץ לזמנו, ואז היא צמודה לאיסור נותר, כי הם דומים, והפרשייה הראשונה היא זאת שעוסקת בחוץ למקומו, ובה יש את הגזרה שווה של הכרת. אז בזה דחינו את השיטה של הבעיה, כי יוצא שאם נלמד כל פסול מפרשייה אחרת, צריך לומר שחוץ למקומו זה מהפרשייה הראשונה, ואז בחוץ למקומו יהיה את הכרת, וזה הרי לא הדין, ממילא לא יכול להיות ששני הפסולים נלמדים משתי הפרשיות, לכן זה מחזיר אותנו לשיטה הראשונה, כלומר של רבא והשלמה של רבא, ששני הפסולים נלמדו מהפרשייה הראשונה, והפרשייה השנייה מדברת רק על איסור נותר. אז בזה סיימנו עם הבעיה ועם שיטת רבא ורבא, והגענו עכשיו לשורה החמישית בכ"ט עמוד א'. כאן יש לנו עוד שאלה קטנה אחת, ואז נעבור לשלב השני של הסוגיה. שואל רב פאפה, מילא לפי הבעיה זה מובן למה יש לנו שני פסוקים כמעט זהים בשתי הפרשיות של והיא מאכול יאכל ביום השלישי, כי כל אחד מהם מלמד על פסול המחשבה אחר. אבל לפי רבא ורבא שאת שני פסולי המחשבה לומדים מהפרשייה הראשונה, אז למה התורה שוב חוזרת על הפסוק והיא מאכול יאכל ביום השלישי בפרשייה השנייה? עונה הגמרא, אז בא ללמד דין לגבי מחשבת חוץ למקומו, כלומר למרות שלפי רבא זה לא המקור למחשבת חוץ למקומו, בכל זאת זה בא ללמד דין על מחשבת חוץ למקומו. איזה דין? שבמחשבת חוץ למקומו צריך מקום משולש. מה הכוונה? נאמר את הפירוש של הרב יום טוב שמובא בתוספות, שאם למשל עכשיו הוא שוחט ויש לו מחשבת חוץ למקומו על זריקת הדם, כלומר הוא חושב לזרוק את הדם במקום אסור, המקום הזה שעליו הוא חושב צריך להיות אסור לא רק לזריקת הדם, אלא גם להקטרת האימורים ולאכילת הבשר. וממילא אם למשל מדובר בקודשים קלים והוא חושב לזרוק את הדם מחוץ למקדש אבל בתוך ירושלים, כיוון שזה מקום שהוא לא אסור באכילת הבשר, אז הוא לא אסור בכל שלושת הדברים, אז המחשבה הזאת לא תפסול את הקורבן. זה הצמצום של הפסול שאנחנו לומדים מהמילה השלישי. עכשיו מיד שואלת הגמרא, למה שלא תלמד את זה מהפרשייה הראשונה, הרי גם שם כתוב ביום השלישי וזה מיותר? עונה על זה רב מתנה שמשם אי אפשר ללמוד, כי גם אם היינו אומרים שביום השלישי בא לצמצם שזה דווקא ביום השלישי, עדיין מה שכתוב מיד אחרי זה פיגול יהיה שזה המקור למחשבת חוץ למקומו, שם אין את הצמצום הזה, ואז יוצא שיש פה צמצום והרחבה, כלומר ביום השלישי מצמצם ופיגול יהיה מרחיב, וכשיש צמצום ואז הרחבה, כלומר פרט וכלל, אז הולכים לפי הכלל, ואז לא היינו מצליחים לצמצם את זה דווקא למקום משולש, לכן צריך את ביום השלישי של הפרשייה השנייה, שהיא שוב מצמצמת, וכך אנחנו לומדים שזה דווקא במקום משולש. אז זה למה צריך את ביום השלישי של הפרשייה השנייה, ובזה סיימנו את השלב הראשון של הסוגיה, ראינו את שתי השיטות, אביי שלמד משתי הפרשיות ורבא ורבא שלמדו רק מהפרשייה הראשונה, חוץ מאת הדין של מקום משולש, שבזה הם נעזרו בפרשייה השנייה. ועכשיו, במילים תנו רבנן, בכפתת עמוד א' בשליש העליון, אנחנו עוברים לשלב השני. בשלב השני של הסוגיה נתמקד בפרשייה הראשונה, וכמו שהקדמנו נוכיח בו שהפסוק לא מדבר על מי שאוכל בפועל אחרי הזמן, כלומר איסור נותר, אלא על מחשבת פסול, כלומר מי שרק חושב לאכול שלא בזמן. אז מאיפה לומדים את זה? הגמרא מביאה ברייתא עם שלושה מקורות, שניים של רבי אליעזר ואחד של אחרים, את המקור הראשון רבי עקיבא דוחה. המקור הראשון של רבי אליעזר זה מסברה. הוא אומר לא יכול להיות שהפסוק מדבר על איסור נותר ושאם מישהו אכל אחרי הזמן זה פוסל את הקורבן. למה לא? כי הרי מדובר בקורבן שהוא כבר כשר לגמרי, אז לא יכול להיות שמישהו אחר כך לא אכל אותו בזמן, פתאום זה יפסול את הקורבן, הרי הקורבן כבר כשר. לכן חייבים לומר שמדובר בפסול שקרה עוד בזמן העבודות של הקורבן, כלומר בפסול מחשבה. זה המקור מסברה, אבל דוחה את זה רבי עקיבא, למה לא? הרי אפשר לומר שזה נפסל למפרע. ורבי עקיבא גם מביא דוגמה לזה, הוא אומר אישה זווה שספרה שבעה ימים נקיים, אז באמצע היום השביעי כבר יכולה לטבול והיא תורה לגמרי, אבל אם אחרי שהיא טבלה במהלך היום היא תראה דם, אז זה פוסל למפרע את כל ימי הנקיים, והיא שוב טמאה למפרע. אז אותו דבר כאן יכול להיות שהקורבן כשר, ואם לא יאכלו אותו בזמן, אז למפרע הקורבן עצמו נפסל. לכן את המקור מסברה דחינו, ועכשיו נראה שני מקורות מהפסוק עצמו. נחזור שוב על הפסוק, כתוב ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו. אז רבי אליעזר לומד את זה מהמקריב אותו, כלומר שזה פסול שקרה בזמן ההקרבה ולא אחר כך. אחרים לומדים את זה מהמילים לא יחשב, כלומר שמדובר בפסול של מחשבה ולא בפסול מעשי. אז אלה שני המקורות בברייתא, עכשיו נקפוץ לרגע מהשליש התחתון של כפתת עמוד א' לשליש העליון של כפתת עמוד ב', שם הגמרא שואלת מה רבי אליעזר ילמד מהמילים לא יחשב, ועונה הגמרא שהוא ילמד את מה שרבי ינאי למד מזה. מה רבי ינאי למד מזה? יש שתי גרסאות, לפי גרסה אחת זה שמחשבת פסול אחרת יכולה להוציא מדי פיגול, כלומר, כמו שהזכרנו מקודם ונרחיב על זה הרבה מחר במשנה, בשביל שיהיה קראת, צריך שמחשבת חוץ לזמנו תהיה מחשבת הפסול היחידה בכל הקורבן הזה. אבל אם הוא חשב מחשבת פסול נוספת, כמו חוץ למקומו או שלא לשמה, אז אמנם כמובן הקורבן עדיין פסול, אבל כבר אין בזה קראת, זה דבר אחד שאפשר ללמוד מלא יחשב, כלומר, אל תחשוב עוד דברים, אחרת זה לא קראת. זאת גרסה אחת למה שרבי ינאי למד מלא יחשב. גרסה השנייה זה של רב מרי, שמהמילים לא יחשב לומדים שלא רק שיש פסולי מחשבה בקורבנות, אלא שגם אם עושים את זה עוברים על איסור לאו, ושלפי רבי ינאי שהוא סובר כמו רב יהודה שלוקים גם עליו שאין בו מעשה, אז גם כאן אם הוא חושב מחשבת פסול בקורבן הוא גם מקבל מלכות. אלה שני הדינים שרבי אליעזר יכול ללמוד מהמילים לא יחשב, ובזה הגענו למשנה באמצע עמוד ב'. ראינו את שני המקורות מניין שהפסוק מדבר על פסול מחשבה בזמן עשיית הקורבן או מלא יחשב או מהמקריב אותו, ועכשיו נחזור אחורה לשליש התחתון של עמוד א' ונראה דיון קצר על המקור של רבי אליעזר מהמקריב אותו. אמרנו שלפי רבי אליעזר המקריב אותו מלמד שזה פסול שקורה בזמן הקרבת הקורבן. עכשיו הברייתא שואלת אז אולי זה גם מלמד שלא רק הקורבן פסול אלא גם הכהן שמקריב אותו פסול, הרי כתוב המקריב אותו. עונה רבי אליעזר כתוב המקריב אותו ואותו מתייחס לקורבן עצמו, כלומר רק הקורבן נפסל ולא הכהן. זה דעת רבי אליעזר, ואז בסוגריים הגמרא מביאה דעת בן עזאי שהוא לומד מהמילה אותו משהו אחר לגמרי. הוא לומד מהמילה אותו שדווקא במחשבת שלא בזמנו יש פסול בקורבן, אבל יש איחור אחר ששם אין פסול. איזה איחור אחר יש? כתוב בדברים כ"ג ג' כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, והגמרא בראש השנה לומדת מזה שלא תאחר, הכוונה היא שצריך להביא את זה בתוך שלושה רגלים, אם הוא לא הביא את זה תוך שלושה רגלים הוא עבר על איסור בעל תאחר, ולומד בן עזאי מהמילה אותו אצלנו, שאם הוא איחר את הנדר אז אמנם הוא עבר על האיסור, אבל הקורבן לא פסול. אז זה מה שבן עזאי לומד מהמילה אותו. ועכשיו על הדעה של בן עזאי נראה שני דיונים. דיון אחד זה אם הוא לומד מהמילה אותו את העניין של איחור נדר, אז מאיפה הוא לומד את מה שרבי אליעזר למד שמחשבת פסול פוסלת רק את הקורבן ולא את הכהן עצמו? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות ונתחיל בשנייה. התשובה השנייה היא שהוא לומד את זה ממש כתוב בהמשך, לא ירצה ולא ירצה מתייחס לקורבן ולא לכהן. התשובה הראשונה היא מי אמר שבן עזאי בכלל לומד כמו רבי אליעזר, אולי בן עזאי לומד כמו אחרים, שהמקור לזה שמדובר בפסול מחשבה אז מהמילים לא יחשב ולא מהמילים המקריב אותו, וממילא המילה המקריב בכלל עוסקת בפסול ואין סיבה לחשוב שזה עוסק גם בכהן. אז זה היה דיון אחד בדעת בן עזאי, מניין שזה לא פוסל את הכהן עצמו. הדיון השני בדעת בן עזאי זה על מה שהוא כן למד מהמילה אותו, זה שלוש שורות מתחתית כפתת עמוד א', שואלת הגמרא למה הוא צריך ללמוד מהמילה אותו שמי שמאחר את הנדר שלו הקורבן כשר, הרי יש לזה שני מקורות אחרים. איזה שני מקורות? מקור אחד זה מבכור ומקור שני זה מהפסוק של בעל תאחר. נביא את שני המקורות ואז נדחה ונסביר למה זה לא מקור טוב. אז המקור הראשון זה מבכור, גם שם יש דין של זמן, צריך להקריב את הבכור תוך שנה, ולומדים הקש ממעשר שאם הוא בכל זאת פספס את השנה, אז הבכור לא פסול. אז הגמרא מציעה שאפשר ללמוד מבכור בעניין אב גם למי שמאחר את נדרו, שגם שם אין פסול כשהוא מאחר את הנדר. אז לכאורה לא צריך ללמוד מהמילה אותו, דוחה הגמרא, מבכור אי אפשר ללמוד למאחר את נדרו, כי קורבן בכור זה בכלל לא קורבן שבא לרצות, אלא זה פשוט חובה שצריך לעשות. לעומת זאת קורבן שאדם מביא כנדר, כלומר עולה או שלמים, בא לרצות על האדם, ולכן כאן אולי נאמר שזה כן פסול אם הוא מאחר את נדרו, לכן צריך ללמוד מאותו שזה לא פוסל. אז זה היה מקור אחד שניסינו ללמוד ממנו ודחינו. המקור השני זה מהפסוק של בל תאחר עצמו, כתוב לא תאחר לשלמו וכולי, והיה וכה חטא, כלומר אם אתה מאחר, בכה יש חטא, ובקורבן אין חטא, כלומר הוא לא פסול. דוחה הגמרא, מהמילה בכה חטא לומדים משהו אחר, שבניגוד לגזלן, שאם הוא לא משלם אז אשתו מתה כעונש בשבילו, במי שמאחר את נדרו רק הוא יחטוף ולא אשתו, ממילא אין לנו מקור אחר לזה שמאחר את נדרו הקורבן לא נפסל, ולכן בן עזאי לומד את זה מהמילה אותו שכתובה אצלנו בפיגול.